היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, שבוע טוב, אנחנו באולפן, סוף סוף ביחד שוב, איתן אבריאל וסמי פרץ, מה שלומך סמי?
אני בסדר, הייתה לנו פרידה של שבוע, עבדנו בשלט רחוק, אתה מפה, אני משם ואתה מפה.
זהו,
אבל זה... הנה האיחוד הגדול, ביום שבו ימינה של, והרוח הציונית מתפצלת, ואילת שקד ויועז הנדל,
אנחנו מתחברים.
אנחנו מתאחדים מחדש, כי שם המשחק כרגע הוא חיבורים ואיחודים, ורק מזה אנחנו מצליח.
בהחלט, זה תלוי אחד בשני, אחרת תהיה תלוי
אחד ליד השני.
בדיוק. את השבוע הזה אנחנו נתחיל עם קצת עניינים פיננסיים. מזה כבר כמה שנים מתקיים בישראל ויכוח די ער על מה צריך להיות המבנה הנכון של הרגולטורים הפיננסיים השונים, מה צריכה להיות חלוקת הסמכויות ביניהם ומי צריך להוביל אותם. לשם כך הוקמה ועדה מיוחדת במשרד האוצר בראשותו של מנכ״ל המשרד רם בלינקוב, ובימים האחרונים בוועדה הזו נפלה הכרעה שאני חושב שהיא די דרמטית. לחלק ולאחד את כל הרגולטורים לשני מוסדות בלבד, יש יותר היום, גוף אחד שידאג ליציבות של החברות, של יציבות של הבנקים, חברות הביטוח, וגוף אחר שיטפל בתחרות והגנת הצרכן. השאלה היא איך המבנה הזה ישפיע על הכסף שלנו, ולשם כך אנחנו נארח את הפרשנית מרב ארלוזורוב.
כמו בנקים מרכזיים אחרים בעולם, בנק ישראל גם התחיל לפני 4 חודשים להעלות את הריבית על השקל הישראלי, והשאלה אם הוא פועל לאט או מהר מדי, או שזה הקצב שמתאים לנו, אנחנו נדון בתכף. ארצות הברית רצה הרבה יותר מהר, אירופה שאומנם העלתה ריבית לראשונה רק בשבוע שעבר נמצאת מאחורינו, ולשאלה הזו יש כל מיני תשובות, אבל אותנו מעניינת השאלה הזו בין השאר בהקשר של מחירי הדירות. אצלנו הם טסו, בארצות הברית כבר רואים שהעלאות הריבית בולמות שם את שוק הדירות, והשאלה מתי זה יקרה גם אצלנו.
בשנה האחרונה, ואין אף נהג שלא שם לב לזה, החלו להופיע בכבישים מכוניות חדשות של יצרני רכב סינים. במגוון של דגמים ושל שמות מותג, לא כולנו יכולים אפילו להגיד את כל השמות הללו, רבות מהן מכוניות חשמליות. זו התפתחות חדשה ומרעננת שהייתה יכולה וגם צריכה לעורר את התחרות בשוק הרכב הישראלי המונופוליסטי, אלא שמסתבר שכל אחד מהמותגים החדשים הללו נחת בחיקו של אחד היבואנים הגדולים והמוכרים, שהם גם כולם נמצאים בשליטה של משפחות של מיליארדרים. מדוע זה שוב קורה? אנחנו נדבר על זה עם כתב הרכב דניאל שמיל. יאללה, מתחילים. שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
אנחנו רוצים לדבר על רגולציה פיננסית. זה עשוי להישמע משעמם, אבל אלה דברים מאוד חשובים. הם נוגעים ישירות לכסף שלנו. הכסף שלנו בעצם נמצא בפיקוח של המון גופים בישראל, כמה וכמה גופים. יש את רשות לניירות ערך, ויש את רשות שוק ההון והביטוח, ויש את
פיקוח על הבנקים.
ויש את הפיקוח על הבנקים, ויש למעשה בתוך המשרדים, משרד האוצר הוא גם כן איזה מפקח משל עצמו.
יש גם רשות התחרות,
ויש את רשות התחרות.
רשות איסור הלבנות הון, שגם מעורבת.
ואפילו רשות סחר הוגן יש.
יש הרבה דברים, ואנחנו אף פעם לא יודעים, ומתנהל כבר דיון, ויכוח, הרבה שנים, של מה צריך להיות המבנה הטוב, הנכון, היעיל של הרגולציה הפיננסית בישראל, בעצם הפיקוח על, על הכסף שלנו. הוקמה ועדה לפני למעלה משנה בראשות משרד האוצר, יושב ראש שלה הוא רם בלינקוב, המנכ״ל של משרד האוצר, והנה היא סוף סוף הגיעה להחלטה שלתפיסתי די דרמטית. אז בואי תתארי לנו את המצב הנוכחי, ולמה ההחלטה הנוכחית היא דרמטית, לאיזה כיוון היא לוקחת בעצם את הרגולציה, או בכלל את הפיקוח הפיננסי בישראל?
אז קודם כל מדובר בסוגיה שיש עליה מאבקי אגו מוטרפים, לדעתי כבר 20 שנה. ואנחנו סובבים...
אבל זה לא רק אגו, זה גם מהות.
נכון, אבל יש כאן גם הרבה מאוד אגו, יש כאן בלגן ישראלי מאוד חינני, מאוד טיפוסי, בגדול 3 מפקחים פיננסיים עיקריים, שיש ביניהם א', פערי כוח עצומים, פערי סמכויות עצומים, יש גופים חדשים שלא ברור למי מפקח עליהם, לפעמים אף אחד לא מפקח עליהם, לפעמים שניים מפקחים עליהם, לפעמים כל אחד נותן להם הוראות אחרות, יש גופים דומים שכל אחד מפוקח עליהם מפקח אחר, וכל אחד יש נוצר פרק, פער גדול מאוד בהוראות של שני גופים שמורים להתחרות אחד
בוא
בשני.
בוא ניתן לזה דוגמאות, כדי שנפרוט את זה למשהו שיובן אל דם הזה נמצא. למשל, קריפטו, אף אחד לא יודע איפה זה יושב.
נכון.
כל העולם הפיננסי החדש, אפליקציות, העברות כספים, אף אחד לא יודע איפה זה יושב. וגם בדברים ישנים ומוכרים, אז לרשות לניירות ערך יש המון סמכויות, יכולה לחקור, יכולה לשלוח שוטרים, אבל לגופים אחרים אין.
אשראי חוץ בנקאי למשל, מפוקח באופן רשמי לידי רשות שוק ההון. גם על ידי בנק ישראל, כחברות כרטיסי אשראי עם ספקיות אשראי חוץ-בנקאיות, מפוקח גם על ידי רשות שוק ההון באופן רשמי, גם על ידי בנק ישראל בתחום של חברות כרטיסי אשראי, וספקי אשראי מעל 1.6 מיליארד שקלים עוברים לבנק ישראל, וגם רשות ניירות ערך מפקחת עליהם באותן חברות ציבוריות. יש כאן באמת כאוס בלתי נורמלי. המחיר הכי כבד שלו זה שהפעילויות הכי חדשניות בתחום הפיננסי היום, פינטקים, אפליקציות תשלומים, פשוט לא נכנסים לישראל. אין להם מושג מי יפקח עליהם, אין להם מושג מה הדרישות. הם מתרחקים מכאן כמו מאש, לרבות חברות ישראליות שהן המובילות בעולם בתחום הזה, לא פועלות בארץ.
לא, אבל השאלה, האם בכלל צריך פיקוח? כי צריך להבין למה יש פיקוח. יש פיקוח משום שרוצים לשמור על היציבות של הגופים האלה, כדי שהכסף שלנו בבנק לא יבזבזו לנו אותו, ישרפו לנו אותו, יעשו איתו דברים לא ראויים, או בעולם הביטוח, כדי שכספי הפנסיה שלנו, הכסף שאמור לפצות אותנו במקרה שגנבו לנו את הרכב ופרצו לנו הביתה, שבאמת יהיה שם כסף בקופה ויהיה איך לפצות, ובעולמות של רשות ניירות ערך, פשוט לפקח על שהמסחר בניירות ערך יהיה הוגן, ושלא ינצלו אותנו, אנחנו המשקיעים, שכל הכסף שלנו מושקע שם דרך קרנות הפנסיה. השאלה, אם אני איזה גוף שרוצה לארגן משהו, שאת תלווי לאיתן כסף, למה צריך שמישהו יפקח עליי?
הרגע, אז אני רוצה לחדד. זה לב הבעיה, ולכן אנחנו כבר נמצאים עשורים בוויכוח הזה בלי פתרון. בעצם, מה מטרת הפיקוח, או מה יותר חשוב, כי יש כאן מטרות סותרות. יש כאן מטרה של לשמור על היציבות, שהבנק לא יקרוס לנו, שמי שיחזרנו את הפקדון שלנו, קנה על חברות ביטוח.
ברור.
ויש את המטרה שתהיה תחרות, שאנחנו לא נהיה שבועים בידי הבנק, וקראנו את הצורה, ויוקר המחיה בישראל הוא בין הגבוהים ביותר בעולם, קודם כל בתחום הפיננסי, כי אין תחרות בבנקים, כי יש להם מפקח, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, שדואג לשמור אותם בתוך בועה לא תחרותית. ויש גם שאלה של הגנת הצרכן, שלא תהיה נעונאות, שלא ירמו אותנו בריביות עושק, או בכל מיני סעיפים עושקים וכולי. לכן, יש כאן כמה וכמה מטרות שיש בהן התנגשות, כי התחרות, למשל, אם נחשוף את הבנקים לתחרות מלאה, זה עלול לערער את היציבות שלהם. ולכן, בין הקוטב של היציבות לבין הקוטב של תחרות, יש התנגשות, ובמתח הזה אנחנו תקועים כבר הרבה מאוד שנים. המצב בישראל הוא שהפיקוח הדומיננטי הוא פיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הוא מאוד שמרני, הוא יציבות, יציבות, יציבות. תראו, 2008, היה המון בנקים בארצות הברית, הם התנהלו נורא, עשו דברים לא אחראים, הם קרסו אחד אחרי השני, הכלכלה האמריקאית קרסה בעקבותם, אצלנו לא קרה כלום, למה? כי יש 5 בנקים שבנק ישראל בפועל מנהל אותם, והוא דאג שהם יישארו שמרנים ויציבים. המחיר אין תחרות.
זה משום שבשנות ה-80 הם קרסו. אגב, בסדר, לא בגלל תחרות, זה, כן. לא בגלל תחרות, בגלל מניפולציות בניירות,
זה היסטוריה רחוקה.
וכולי, כן.
היסטוריה רחוקה. מאז שנות ה-80, דה פקטו, לא קרס כנף בנק.
אבל איך העובדה שאת מחברת בין פקח א' למפקח ב' משנה את המצב הזה?
רגע, שנייה. עכשיו, הרבה מאוד שנים בנק ישראל שוב הוא הגוף הדומיננטי, הוא מאוד שמרן, בין השאר הוא מגן על הטיפונדיה שלו באדיקות. אף אחד לא התקרב לבנקים שלי. הבנקים הם שלי, רק אני נותן הם הוראות בכל תחום שהוא.
לרבות תחרות.
נכון.
הם בעצם גוף שפטור מהתערבות של רשות התחרות בשאלות התחרותיות של הענף.
נכון. והתוצאה היא שוב שאין תחרות בבנקים, ואני חוזרת ואומרת, יוקר המחיה הפיננסי בישראל הוא מהגבוהים בעולם, בין השאר או כמעט בגלל זה.
שאת משהו מוזר, אנחנו ממש לפני שבוע ימים בדיוק, ראיינו פה, היה כאן המפקח על הבנקים יאיר אבידן, ואנחנו שאלנו אותו שאלה מפורשת, האם יש תחרות בבנקים? או לחלופין, השאלה הייתה, האם יש בעיה או אין בעיה של היעדר תחרות בין הבנקים? את יודעת מה הוא אמר? הוא אמר שאין בעיה. זאת אומרת, לשיטתו, באופן רשמי וגלוי, המצב של ישראל הוא נורמטיבי לחלוטין, יש פה 5 בנקים גדולים, 3 בנקים גדולים מאוד, לא שונה מאוד ממדינות בסדר גודל שלנו, שיעור הרווחיות של הבנקים נורמטיבי ודומה לשלהם, ולמעשה אין בעיה. זאת אומרת, אני כל כך מסכים איתך שהעלות של השירותים הפיננסיים בישראל היא בעצם גבוהה מדי, ולמעלה מ-100 מיליארד שקל מכספי הציבור הולכים כל שנה על שירותים פיננסיים, שקוראים את הכל, היא מכניס גם את הבנקים, גם את החברות ביטוח וגם את הכל, ומדהים אותי כל פעם מחדש שבבנק ישראל, המפקח על הבנקים, מבחינתו זאת לא בעיה קיימת.
משרד האוצר כבר הרבה מאוד שנים חם על בנק ישראל בעניין הזה של אי אפשר, משרד האוצר עשה לא מעט רפורמות, הכל נכשל, התחרות בבנקים כמעט ולא מתקדמת. ולכן הקימו את הוועדה הזו בניסיון פעם נוספת לפתור את הבעיה. עכשיו, במשך שנים, כמו שאמרתי, הבנק ישראל התבצר בעמדה, הבנקים רק שלי, אל תיגעו לי, וזה בעצם לא ממש אפשר איזשהו שינוי. חל כאן מהפך דרמטי, היסטורי, הייתי אפילו אומרת. בנק ישראל הסכים לשינוי המבנה הפיקוח, לעבור למבנה של שני מוסדות פיקוח, מה שאנחנו קוראים בעולם Twin Peaks, שתי פסגות, שיהיה פיקוח אחד יציבותי, על כל המערכת הפיננסית, כלומר, הפיקוח היציבותי בהנחה שהוא שייר בבנק ישראל, אז בנק ישראל יפקח גם על הבנקים, גם על חברות הביטוח, וגם על קרנות הפנסיה, שימו לב, זה בערך פי שלושה מהיקף הפיקוח שיש לו היום, בהיבט הזה של יציבות, הוא נותן הוראות יציבות, ומנגד יהיה מפקח מקביל, שיפקח על אותם גופים בדיוק, כולל על הבנקים, עם מפקח מקביל, שייתן להם הוראות בתחום התחרות. והטענה היא שאומרת, הנה יהיה מפקח, זהה בגודלו ובכוחו לפיקוח על הבנקים, שיהיה מוקד רק בתחרות, ולכן סוף סוף נצליח להזיז את הספינה השמרנית הזו של הבנקאות ולכנסת תחרות למערכת הפיננסית בישראל.
זה מריח כאילו שזה יכול ללכת גם בדיוק הפוך בדבר הזה.
תראו, יש כאן, אני באמת, אני רוצה להיות מאוד זהירה. אף אחד לא יודע. גם בעולם לא. יש בעולם בערך שלושה מודלים שונים של פיקוח. יש את הפוקח, פיקוח כמו שלנו, כל אחד מפקח על הענף שלו, מפקח על הבנקים, מפקח על חברות הביטוח, מפקח על שוק, על רשות ניירות ערך. יש מודל של הטווין פיקס, שכרגע דיברנו עליו, ויש גם מודל אחר של המודל מאוחד, מפקח אחד שעושה את כל העבודה, ויש לו חטיבות.
למשל.
כן, ויש לו חטיבות. אף אחד לא יודע איזה מודל יותר נכון.
השאלה הבסיסית לדעתי נותרה גם אחרי כל שינוי מבני שאתה עשי. יש רשות תחרות ויש רשות יציבות. המילה האחרונה של מי קובעת.
אז אני חוזרת ומסבירה. אין לנו תשובה. זאת הבעיה. זה קצת ניסוי ותהייה. כי גם בעולם אין תשובה. יש שלושה מודלים שונים. כל מודל יתרונות וחסרונות. קשה מאוד להכריע איזה מודל הוא יותר טוב. יש אכן חשש כבד. הטווין פיקס עושה פרישמיש, מערבב את כולם, בונה משהו חדש. האם זה יצליח? למשל, בשאלה, נותן המפקח על התחרות הוראה על הבנקים, אתם חייבים לפתוח חשבונות בנק לפינטקים. אומר המפקח ליציבות, סבבה, אבל קודם שיביאו לי 1,000 הוכחות שיש להם, אין להם בעיית הלבנות הון, ובזה חוסם את הסיפור.
זה העניין, הרי אפשר להרוג כל יוזמה תחרותית בכל מיני נימוקים וסעיפים יציבותיים. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לפתוח את שוק א' או את שוק ב', יבוא המפקח ליציבות ויגיד, סבבה, אני בעד ואני בעד ואני אבל... בעד. ואז הוא ישים מקלות בגלגלים בשיטות שלו. זה הרי קלאסיקה ישראלית.
יש גם טענה שאומרת שהסיפור הזה של טווין פיקס, של שני מפקחים, כל אחד מושך לכיוון אחר, שדורש בעצם הכרעת מחלוקות או שיתוף פעולה. זה עובד מצוין בסקנדינביה, שכחו מזה מדינת ישראל שבה כולם בין שחקני וטו.
אגב, בסוף מה שיקרה, ישימו רגולטור שיהיה אחראי על שניהם, והוא זה שאצלו, כאילו אפשר לבוא אליו כדי לפתור את המחלקות.
אז יהיה רגולטור מעל הרגולטור שאחראי על שני הרגולטורים.
האמת לאמיתה היא שמשרד האוצר, שהוא זה שרוצה תחרות, הוא משך לקוטב הזה, כי הוא חושב שצריך לייצר קונטרה לפיקוח על הבנקים, הוא גם רוצה את הערבוב הזה, את היצירת משהו חדש. האמת למיטה היא שאף אחד לא באמת יודע אם זה מודל יותר טוב, אם הוא יעבוד יותר טוב. זה במידה רבה ניסוי ותהייה.
אגב, הוא דורש אין ספור חקיקות ושינויים.
נכון, גם תראה, גם בנק גם
יכול לקחת הרבה מאוד זמן, אפילו זה.
אז תראו, אז יש, הוועדה כנראה ממליצה על זה כמין סוג של מודל אולטימטיבי, יהיה בשלב ביניים, יהיה פתרון אחר, שהפיקוח על הבנקים יישאר הפיקוח על הבנקים, ובתוך העולם הזה של רשות ניירות ערך ורשות שוק הון, יהיה איחוד ביניהם, איזשהו איחוד או איזושהי חלוקת גזרות יותר טובה ביניהם, כדי שלפחות לא יהיה בלגן שפינטקים ידעו ממפקח עליהם ותהיה להם תשובה ברורה. אז יעשו פה איזושהי חלוקת גזרות יותר טובה, אולי אפילו איחוד ביניהם. מאוד יכול להיות ששלב הביניים הזה יהפך לשלב הסופי שניתקע עליו. בסדר, כמו שמקראת מדינת ישראל, לא יפתיע אותי. אז יש לנו כאן שלב ביניים, שלב סופי. הבעיה שלי בכל הסיפור הזה, אני הרבה שנים עוסקת בתחום הזה, מדברת עם הרבה אנשים, יש המון דעות, אין לנו גם תשובות ברורות מהעולם. אנחנו באמת לא באמת יודעים מה נכון לעשות. זה ברור שמצב הקיים לא טוב, וחייבים לשפר אותו. מה הפתרון? קשה כן. מאוד
לפסוק. אגב,
לפסוק.
גם צריך להזכיר שבנק ישראל זה גוף מאוד מאוד חזק, יש לו עצמאות, והעצמאות שלו היא מלמעלה עד למטה, ובסופו של דבר את אומרת, תהיה פה רשות שתהיה כפופה למי? למשרד האוצר? והיא תהיה
לא, היא תהיה עצמאית. מול... היא אמורה להיות עצמאית כמו הפיקוח על הבנקים. אגב, יכול להיות שיציעו, ההמלצה תהיה שהמפקח יציבותי לא יושב בתוך בנק ישראל, אבל לדעתי לזה בנק ישראל לא יסכים. אם אנחנו מדברים על משהו בהסכמה, לא. אז הוא כנראה יישאר בתוך בנק ישראל. נסו ליצור משהו שהוא שווה ערך בגודלו, בתקציבים שלו, במספר העובדים שלו, גם היום יש פערים גדולים, לבנק ישראל. בתקווה שיווצר כאן באמת איזשהו קונטרה, איזשהו שיווי משקל, כן. זהה לזה של בנק ישראל. האם זה יצליח? אלוהים גדול.
ורק צריך להגיד שעל הציר הזה של בין יציבות לתחרות, יש כל כך הרבה נקודות שאפשר להיות בהם, שאתה לא מסכן את היציבות, ואתה כן משפר את התחרות, ואיכשהו נראה שמה שצריך לעשות זה לזוז על הציר הזה יותר לכיוון של תחרות, ועדיין אתה תהיה בדרגות ביטחון מאוד מאוד גבוהות למערכת הבנקאות. לא צריך להיבהל, אנחנו רואים את הרווחיות שלהם, אנחנו רואים את הדרישות הון מהם. נשמע שכאילו יש פה מרחב מאוד מאוד גדול שאפשר להתפתח אליו כדי להגדיל את התחרות.
אבל איך, סמי, איך עושים את זה? זאת השאלה.
העניין הוא מרב, את יודעת באיזשהו מקום.
אני ציפיתי שהבנקים הדיגיטליים יגררו אותם. כל פעם יש לי ציפייה אחרת, או הדיגיטליים, או הבנקים הזרים, או בנק הדואר, או הפינטקים.
אז הבנק הדיגיטלי רק נכנס. אמורים היו לפרוס לשטיח אדום, למשל באמצעות המעבר בקליק, ולמשל באמצעות המערכת השוואת עלויות. שני הדברים האלה עובדים בינתיים באופן חלקי בלבד. בין השאר בגלל הבנקים.
העניין הוא שמסתכלים...
וגם קצת בגללנו, אני לא בטוח שצרכנים של בנקים עוברים כל כך מהר, זה לא כמו להחליף פסטה או קוטג' על אנשים, לא, יותר, לוקח
יותר,
להם זמן.
יותר מזה, הנושא הזה של בנקים דיגיטליים, השם הבינלאומי הוא נאו-בנק, ככה קוראים לזה בעולם, הוא לא הצלחה גדולה בינתיים, זאת אומרת, שמסתכלים על מה קרה באירופה, בארצות הברית, אז באמת, כבר כמה וכמה שנים ארוכות, בטח באנגליה, יש בנקים דיגיטליים
כמה לא, וכמה. אבל זה לא אותו דבר, כי שמה... לא, רגע, לא, אני רוצה לחדד.
בסופו של דבר, זה לא תפס נתח שוק משמעותי,
לא,
או השפיע על התחרות.
איתן, במכיוון שבעולמות האלה, במדינות האלה, יש תחרות בנקאית, אז הצורך לפתוח, ליצור איזשהו אלטרנטיבה תחרותית, היא פחות בוערת. אצלנו זה מאוד בוער. זאת אומרת, אצלנו זה יכול להיות משהו עם משקל הרבה יותר גדול מאשר בעולם.
אני איתך לגמרי, אבל בחזרה לעניין שלנו, אולי בזה נסיים, בעצם גם במבנה הנוכחי, היו גופים ורשויות בישראל שהיו להם ויש להם סמכויות ליצור תחרות או ליצור הרבה יותר תחרות. רשות התחרות, הרשות להגבלים עסקיים עד לא מזמן בשם שלה, הייתה יכולה לעשות הרבה יותר בתחום של הכנסת תחרות לבנקים ומניעת אי תחרות.
אין לה סמכות, היא לא יכולה.
אוקיי, והיא יכלה ללכת, אם הייתה מצליחה לשכנע את האנשים הרלוונטיים לכנסת ולקבל את הסמכויות האלה ולשנות את החוקים האלה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כל אחד מהגופים יכול היה לעבוד בצורה מסוימת, ואנחנו רואים שזה לא עבד, והחשש של לתת כל כך הרבה כוח לבנק ישראל, עם ה-DNA הוותיק שלו, של שמירה על יציבות, ולעבור את המשמרת של כל אחד מהמפקחים בלי משברים, הוא כל כך חזק, לי בכל אופן יש תחושה של איזשהו שינוי מבני כזה, לא יעזור עד שלא ייכנסו לתפקידים, דמויות שבאמת רואים את העניין הזה של תחרות ושל שבירת המוסכמות הנוכחיות כיעד מרכזי. אבל נחיה ונראה.
נחיה ונראה.
יפה, מרב ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה.
תודה לך.
איתן, אז תראה, בעבר בנק ישראל היה מאוד מוטרד מהעלייה החדה במחירי הדירות, ובתקופה של סטנלי פישר הם הטילו הרבה מאוד מגבלות על מי שרצה לרכוש דירה, הגדלת שיעורי מימון, הצרת צעדים של קבוצות רכישה, מגבלות על ריבית פריים, והכל כדי לנסות לצנן את שוק הדירות. הנגיד הנוכחי, פרופסור אמיר ירון, פחות מוטרד מענייני מחירי הדירות, הוא סבור שבעצם זה במגרשה של הממשלה, היא צריכה לפתור את זה באמצעות הגדלת היצע, אבל אנחנו יודעים גם שהריבית, אין מה לעשות, יש לה תפקיד מאוד מרכזי במחירי הדירות, אחת הסיבות לזינוק אחת במחירי הדירות בעשור האחרון, בעשור וקצת האחרון, זה באמת הריבית הנמוכה, שאנשים חיפשו אלטרנטיבות לכסף שלהם. עכשיו, אנחנו יודעים גם שאחרי הרבה מאוד זמן, הריביות עולות בכל העולם, וציפינו שבישראל, העלות הריבית, יבלמו ככה באיזה חריקת בלמים את מחירי הדירות, לא קרה, לפחות לא עד עכשיו, אולי זה יקרה בחודשים הבאים. בארצות הברית, ככה אתה כותב, זה כבר קורה. תעדכן ותספר.
זה בדיוק העניין, אני עוקב אחרי מה שקורה בארצות הברית, אחרי שוק הדיור, הרבה מאוד אחרי ההחלטות של הבנק המרכזי, וגם אחרי ההסברים והנימוקים והנאומים של הדמויות המרכזיות בבנק המרכזי, החל מיושב ראש ג'רום פאוול והסגנית, המשנה שלו, כלכלנית בשם לאל בריינארד, גם בארצות נוספות, ואתה רואה שינויים או הבדלים שהם יותר מאשר הבדלים של סגנון בהחלטות ובהסברים להחלטות. למשל, בא נגיד הבנק המרכזי ומדבר בצורה מאוד נחושה ואומר שהוא יעשה את כל מה שצריך ובאגרסיביות תוך גרימת כאב כדי לעצור את עליית האינפלציה או למעשה להחזיר את האינפלציה מהרמה של כ8% שהיא נמצאת בארצות הברית לרמת היעד של 2%, שדרך אגב זה היה לרמת היעד בישראל, אנחנו ברמה של 5-6%, קצת פחות מהם כרגע. אבל כשאתה נכנס ואתה רואה את התוצאות של המהלכים האלה, אז אתה מגלה שני דברים. אחד, שם, בקנדה, בארצות הברית, בכמה וכמה מדינות אחרות, אוסטרליה, ניו זילנד, בעקבות העלאת הריבית, שוק הדיור מתחיל להתקרר, ורואים שם הרבה מאוד פרמטרים של ירידה בפעילות של השוק, ציפייה...
ירידת מחירים כבר?
לירידות, ובאזורים מסוימים, אצלנו זה תמיד מדינה אחת, כי אנחנו מדינה קטנה, נכון. וזה חשוב הכל ביחד, אבל אתה יודע, שוק הנדלן בעצם זה הרבה שווקים קטנים, הדין של אילת הוא לא בדיוק הדין של תל אביב או קריית שמונה, ורואים שם, למשל בסן פרנסיסקו, כבר ירידה של 7% ביחד. יחס לפני שנה, בדרך כלל משווים משנה לשנה, הרגילים כאלה.
כלומר, בזמן שאצלנו הם זינקו ב-18%,
אז גם אצלהם, 12 חודשים אחורה, ברמה הלאומית, הם זינקו דרך אגב גם ב-18%, מאוד דומה במקרה לחלוטין, אני לא חושב שיש לזה משמעות, אבל יש כבר אזורים מטרופוליטניים מסוימים שנרשמת ירידה אמיתית, משמעותית, סן פרנסיסקו 7% ביחס לשנה שעברה אותה תקופה, טורונטו ביחס למרץ השנה, אז מה זה... כמעט חצי שנה, ירידה של 15-16%, זה הרבה. אז נכון, השוק עלה מאוד מהר, ועכשיו הוא כבר מתחיל לרדת, ובחלק מהמקומות הוא יורד בצורה משמעותית, ירידות מאוד חדות בסך הכל בקנדה. אבל יש גם לוגיקה כלכלית, או נקרא לזה מקו-כלכלית, והם מסבירים את הדבר הזה באופן די דל להבנה. אומרים לך, מנהלי המדיניות, שכשהם באים להוריד אינפלציה, וברור להם שהאינפלציה הכואבת, זה האינפלציה של הדלק, והאינפלציה של המזון, והאינפלציה של קורת גג, אלה הדברים, המוצרים הבסיסיים, שלשם הולכים 2/3 מהמשכרות, בעצם של, בוא נגיד, למעלה משני שליש מהציבור, הם לא באמת מושפעים בצורה דרמטית על ידי העלאת ריבית, כי זה דברים שנקבעים בשוק העולמי. אז המזון עלה בגלל המלחמה באוקראינה, חסר, אין
לא,
חיטה.
לא, זה ברור, אבל השאלה אם זה מצנן באמת ביקושים, ואנשים אומרים, אני אסתפק בפחות. הרי קורת גג, אתה לא יכול להסתפק שלא לך קורת גג.
אכן, תן לי לגמור את ההסבר שלהם, לא שלי, אני רק מתאר אותו. כן. באים ואומרים, אנחנו מבינים שאנחנו קשה לנו להשפיע על מחיר הדלק. זה משהו שנקבע ברמה עולמית, כתוצאה ממלחמות, בעיות הספקה, שינוע וכן הלאה. אנחנו, לא קל לנו להשפיע על מחירי המזון, וגם ברמה של חברות שיש להם כוח שוק שמצליחות לעלות מחיר, כי יש להם, כן, מצליחות לעלות מחיר, קשה לנו להשפיע. אין לנו כלי לזה, אבל יש לנו כלי, הריבית, שהוא מאוד משפיע על מחירי הדיור, ואנחנו לכן מפעילים אותו בצורה אגרסיבית, כדי להוריד את מחירי הדיור, כי אנחנו יודעים ששם זה עובד. מעלים את מחיר הריבית, המשכנתה עולה מיד, מיד זה מייקר בעצם כל עסקה של קניית דירה, ולכן אנשים מפסיקים לקנות, או קונים פחות, או נלחמים יותר על המחיר, או כל הדברים הללו, ודרך המנגנון הזה, אנחנו רוצים לקרר את המשק, לגרום בעצם לכאב של אנשים, ודרכו זה יתפשט, אנחנו מקווים, גם לביקושים בתחום של מוצרים אחרים, בסופו של דבר גם מזון ודלק, ואולי ירידת הביקושים תרגע את הכל. הם מודעים לעניין הזה, והם פועלים דרך העניין הזה, והם מסתכלים על שוק הדיור בתור המקום שדרכו נעבוד, כי הוא בעצם ישמש, תקרא לזה, תמסורת לגבי כל השוק. ומשום מה, אתה מגלה שבנק ישראל מסרב או לא רוצה ללכת דרך הלוגיקה הזו. אנחנו שוב פעם...
אגב, אבל לשיטתך, אם הוא ילך לפי הלוגיקה הזו, אז מה הוא צריך לעשות? להעלות את הריבית בקצב הרבה יותר מהיר, ולהחליט שהוא בולם, נגיד, גם את האינפלציה, וגם, שוב, אתה הזכרת את זה, האינפלציה פה יותר נמוכה, כן. וחלקה באמת מיובה, אבל שבעצם יעלה את הריבית בצורה הרבה יותר חדה, ולפחות בשוק הדירות יבוא וישים לזה סוף, אבל אני אומר לך שוב, אני לא מרגיש שהוא חש... שיש לו אחריות מיוחדת לשוק הדירות.
אבל זה בדיוק העניין. אתה יכול לחשוב על אחריות מיוחדת לשוק הדירות במונחים של מדיניות לאומית, לתת קורת גג לכל אזרח, וזה אומר... אולי זה לגיטימי לבוא ולהגיד, זה לא התפקיד שלי. אני לא מסדר אוכל לאנשים, ואני לא מעביר כספים, ואני לא קובע מדיניות חברתית. בשביל זה יש כנסת, ממשלה, שיקבעו את מה שהם רוצים. אני, האחריות שלי היא אחרת. אבל, אם האחריות שלך זה להוריד מחירים, אתה לא תשפיע על מחירי הדלק, אתה לא תשפיע על מחירי המזון המיובא מחול, זה המחיר של החיטה, תלוי בעליות ובירידות של המלחמה באוקראינה יותר מכל דבר אחר. איפה אתה כן יכול להשפיע? על הדיור. אז תשתמש ביכולת שלך להשפיע על הדיור דרך הריבית כדי לקרר את שאר המשק. על הדרך אתה תצליח כן. אולי לעשות גם דברים חברתיים, אפשר להתווכח אם זה, אם זה תפקידך או לא, בכל כן. מה שקשור לשוק הדיור. אז איך אתה עושה את זה? כמו ששנינו ראינו את סטנלי פישר עושה את זה אחרי המשבר הפיננסי
לא,
של
2008. לא, אבל סטנלי פישר עשה את זה בצורה אחרת, איתן. הוא לא אמר, הוא אמר, הוא אמר דבר הבא. הוא אמר, תשמעו, ריבית נמוכה אני צריך לעשות פה, כי כל העולם ריביות נמוכות, ואני רוצה שהמשק יעבוד, ואני לא רוצה שהוא ייכנס למיתון, ואני רוצה שעסקים ייקחו אשראי, ושיקנו מכונות, ושיעסיקו עובדים, ושהכלכלה תעבוד. אבל אני ער לזה שמחירי הדירות מזנקים.
שאני מנפח את מחירי הדירות.
לזה, בדיוק, אני ער לזה שאני מנפח את מחירי הדירות, ואני גם ער לזה שבארצות הברית, בחלק גדול מהמשברים הפיננסיים בעולם, קשורים למימון של ענף הבליה, לכן אני אטיל, בזמן שאני עושה ריבית נמוכה לכל המשק, וגם מתדלק את מחירי הדירות, אני אטיל מגבלות מיוחדות לשוק הדירות, לשוק הנדלן, כמו שאמרתי קודם, הגדלת שיעור המימון, שיעור ההון העצמי הנדרש מהלווים, הגבלת שיעורי המימון בריבית פריים, כלומר הרבה מאוד כלים אחרים. זה דבר שלא ראינו אותו מבנק ישראל.
ובנק ישראל יכול לעשות את זה.
ובנק ישראל יכול לעשות את זה, אבל כל פעם שאני ניסיתי לגשש בעניין הזה, ודיברנו עם הנגיד, ודיברנו עם אנשים בבנק ישראל, הם אומרים, זה נמצא במגרשה של הממשלה, היא צריכה להגדיל היצע. עכשיו, הם מבינים, ובוא, אמיר ירון, בארבע שנים שלו פה, בערך ארבע שנים,
ארבע שנים עוד מעט,
הוא היה ארבע מערכות בחירות, ועכשיו הוא חווה את המערכת הבחירות החמישית. לא היה פה אף נגיד שהתמודד עם כל כך הרבה מערכות בחירות בקדנציה אחת, והוא רואה שבעצם הממשלה, אין מה לעשות, שיש פה משבר פוליטי מאוד מאוד עמוק, מאוד חריף, משבר שמקשה על הממשלה לייצר פתרונות וגם לעמוד מאחוריהם לאורך זמן, כי הממשלות פשוט לא מחזיקות פה מעמד. לכן אני חושב שבגלל הנסיבות האלה, ובגלל שיש לו עוד כל מיני כלים, הוא כן היה צריך לעשות, במקביל למדיניות הריבית שהיא חשובה והכל, לבוא ולהגיד, אני אייצר פה גם כלים נוספים, כדי שקצת יקררו את השוק הזה. לא ראינו את זה ממנו.
המספר 2 בבנק המרכזי האמריקאי, הכלכלנית בשם לאל ברנר, נעמה נאום בפני איזשהו כנס של בנקאים בשבוע שעבר. כמובן שהנאום נמצא באתר של הפדרל ריזרב, ואתה יכול לקרוא אותו, קראתי אותו בסוף השבוע, והיא מסבירה שהם הולכים להמשיך לעלות את הריבית, והם הולכים לפנות באגרסיביות, והם מבינים שיכול להיות שהם יעלו יותר מדי. והם מבינים שהם יכולים לעלות יותר מדי, וזה יגרום למיתון או לעצירה בצמיחה, ואולי להאטה מסוימת וכן הלאה, אבל הם חושבים שהסיכון הזה של ללכת ולעצור את המשק ולתת ברקס ולהכניס אותו למיתון, אפילו להאטה, אולי אפילו למיתון, לתקופה מסוימת, זה מחיר ששווה לשלם כדי לעצור את האינפלציה. כן. אבל למה זה כל כך חשוב להם לעצור את האינפלציה? וזה מעניין, כי אתה מדבר פה על הבנק האמריקאי הקפיטליסטי ביותר שאתה יכול לחשוב עליו, על הבנק המרכזי האמריקאי, הם אומרים, מכיוון שמי שנפגע בצורה קשה וקשה מאוד, אלה השכבות החלשות, ששם שלושת רבעי מהכסף שהם מוציאים, זה על מזון ועל דלק ועל שכר דירה. ושם הם רוצים לעצור את זה. אתה יודע, זאת אמירה חברתית שהבנק שלנו אפילו לא מתעסק בנושאים האלה, אלא אומרים, זה לא בעיה שלי, זה קשור לממשלה.
לא, זה לא נכון. אמיר ירון כן אומר שאינפלציה זה מס על עניים וכו', אבל באמת בנושא של מחירי הדירות, כרגע הוא עדיין לא במשחק. בואו נראה מה יקרה בסיבוב הבא. עד כאן בעניין הזה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
תשמע, אני כל חיי ידעתי מסביבי, מלפניי ומאחוריי, כשאני נוהג בכביש, בדיוק איזה אוטו זה, רק לפי הפנסים האחוריים, או לפי הפנסים הקדמיים, אני אפילו לא צריך להסתכל על הסמל. אתה יודע, זה דברים שקולטים בגיל צעיר כבר. ידעתי אפילו איזה מודל אנחנו מדברים, ואיזה תת מודל ואיזה שנה. בשנה האחרונה צצו לנו בכבישים כל מיני מכוניות מעוצבות בכל מיני קווים עגולים, יפנים, אני לא יודע את השמות של המכוניות, אני לא יודע את השמות של המותגים, יש איירווי, יש סגווי, יש ג'ילי, יש גיאומטרי, כל מיני דברים, כל המכוניות האלה די נחמדות, חלקם מסתבר גם חשמליות, אבל לא תמיד, וזה נחמד ומעורר, אלא שמסתבר שכל אחד מהמכוניות האלה, כשזה מגיע למי מייבא אותם, יושבת חזק אצל היבואנים הגדולים והשמנים, ששולטים פה על השוק כבר הרבה מאוד שנים בצורה מונופוליסטית. אז בוא ספר לנו על איך זה קורה הדבר הזה.
מה שקורה בעצם, שסין נכנסת לשוק הרכב הישראלי במלוא העוצמה, היא נכנסת כי היא יכולה הרבה יותר קל להביא מכוניות חשמליות שלא צריכות לעמוד בתקינת מזהמים מסובכת והם כבר צברו ניסיון מסוים בייצור, וגם כי התקינה האירופאית גם למערכות בטיחות עומדת להתעדכן וטוב לשים רגל בדלת לפני שזה משתנה. ישראל היא גם קצת אקס-טריטוריה, היא מין אי כזה, אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופי, הנפילות שיהיו כאן וכבר היו כאן נפילות, לא בכך השפיעו על המוניטין ביבשת, אז ככה כולם מרוויחים. אני ספרתי לפני השידור כמה מותגי רכב נמכרים היום בארץ, המספר מדהים, זה 61 מותגי רכב.
בסך הכל.
באמת קשה לזהות את כולם.
כמה מתוכם סינים?
לא עשיתי את החישוב הזה, אבל לפחות 20. כלומר, המותגים החדשים כמעט כולם, באמת, למעט טסלה, סינים.
כן, אבל תגידי, למה בסופו של דבר כל מותג חדש שמגיע לישראל, בסופו של דבר עובר דרך החבורה המוכרת של היבואנים האלה, ולא מגיע איזה גוף, נגיד רשות התחרות, שבא ואומר, 100% אפשר להכנס לפה מוצרים חדשים, אבל אנחנו גם רוצים שחקנים חדשים, לא אותם שחקנים יביאו את כל המותגים, ויחסמו בעצם את כל השווקים לשאר היבואנים הצעירים אולי שרוצים להיכנס לענף.
אז בעצם יש כאן שני גופים רגולטוריים, גם משרד התחבורה וגם רשות התחרות, שפשוט נרדמו בשמירה. האינטרס של היבואנים הסינים, היצרנים הסינים ברור, הם רוצים להתבסס עם רשת של יבואן מוכר, ברור שאם ג'ילי תגיע בעזרת יוניון מוטורס או BYD שהשיווק שלה מתחיל השבוע והיא חוברת לצ'מפיון מוטורס, אלה יבואנים שיודעים את העבודה, יש להם רשת, יש להם מעולמות סוגה, יש להם סוכנים, יש להם קשרים טובים עם חברות הליסינג, אז אנחנו מבינים מה האינטרס הסיני כאן. אבל מה האינטרס של הגופים הרגולטוריים? מה...
אני רוצה אותך פה כי אני חושב בכל רם, ואני רוצה לוודא שאני מבין. האינטרס הסיני של למצוא שותף ישראלי דומיננטי בארץ, אני יכול להבין אותו, אבל זה בא גם עם ניגודי אינטרסים. זאת אומרת, כשאני בא ואני מצטרף לקבוצת קול מוביל, בתור יצרן סיני, אני צריך לדעת שיש לו את יונדאי לצורך העניין, והוא אולי יעדיף למכור את המכוניות החשמליות היפות של עצמם והמרשימות של עצמם של יונדאי. למה שהוא ינסה לשווק ולקדם דווקא את המכונית הסינית הפחות מוכרת שלי? למה אני עובד איתו ולא בא ומוצא אולי איזה גוף חדש, אולי מחוץ לתחום הרכב, שמעוניין להתרחב לתחום הרכב, שיעשה ויעבוד ויתמקד רק במכונית שלי?
אז באמת יש מעטים שעשו את זה, בעיקר יצרנים סינים קטנים יותר, משפחת בליליוס שהייתה פעילה בתחום האוטובוסים ובתחום הסוללות גדולות, אז מייבאת את A-Ways, חברת כדורי שהתמחתה בתחום החלפים, התחילה לייבא מותג בשם סקייוול, אבל זה בשוליים. באמת אנחנו רואים שרוב היצרנים בוחרים ביבואנים הוותיקים, מה שאומרים לנו, אנשים שכבר סיימו להרוויח מענף הרכב וכבר נמצאים, כבר פרשו, אומרים, תראו, היצרנים יודעים מעולה במצב התחרות כאן, הם קוראים את הדוחות, הם שולחים נציגים, הם נכנסים, יש להם לקוחות סמויים, הם יודעים שהיבואנים, או הם לא יישארו עם יבואן שלא ממקסם את מה שהיצרן יודע לתת לו, וגם יש דוגמאות באמת ליצרנים ששינו את היבואן שלהם. הדוגמה אולי שעוררה את ההד הכי גדול זה קיה, אבל גם סוברו ועוד כן, ועוד כן. יצרנים שהחליטו לשנות.
אבל דניאל, אמרת שיש משהו כמו 20 מותגים סינים. מההיסטוריה אני זוכר שכל פעם כשנכנסה נגלה חדשה של מותגים, בסופו של דבר יש איזה מותג אחד שהוא כאילו זוהר מעל כולם, אני לא יודע אם בגלל איכות, אלא בגלל שהישראלים קצת לפעמים היו תקופות שעובדו כמו עדר, אם זה בסוברו, שאחרי זה עבר למיצובישי, ואחרי זה עבר ליונדאי, יש בתוך המותגים הסינים את נקרא לזה היונדאי הבאה, את המותג הזה שכל הישראלים נוהרים אליו?
כנראה שיהיה מי שכרגע בולט מעל כולם, אולי אפשר להגיד ששניים, אחד מהם זה ג'ילי, שיוניון מוטורס מייצגת, שהם באמת הביאו מכונית חשמלית עם טווח גדול, במחיר שהתחיל לפחות יחסית נוח, והשני זה MG, שזה חברה שאנחנו מכירים אותה כבריטית, אבל כבר שנים בבעלות סינית, ואלה מכוניות סיניות לכל דבר. אז אלה המובילות כרגע, מעניין מה יקרה בטווח ארוך, וזה גם תלוי במה שקורה בסין. גם שם היצרנים מתאחדים במצוות הממשל, ומצמצמים מותגים. מה שחבל אבל, שעד שאנחנו נראה את הישראלים נוהרים כעדר, אנחנו לא רואים את משרד התחבורה ואת רשות התחרות, באמת
מגבירים. אבל למה לא? זה כל כך צועק וזועק. התחום של הרכב הוא התחום הכי פחות תחרותי שיש במדינת ישראל. כל המכוניות פה מיובאות על ידי יבואן בלעדי אחד בלבד ששולט בשוק. נכון שחברות מתחרות מול חברות, צ'מפיון ווולסווגן נגד, אני לא יודע מה, היצרנים היפנים, אבל ברמה של מותג וברמה של יצרן, אין שום תחרות בישראל, הכל פה מונופול אחד גדול, והנה אתה אומר שאולי למכונית סינית בשם ג'ילי יש סיכוי פה להתחיל לתפוס נתח שוק, אז מי שמייבא אותה זה יבואן של טויוטה, שהוא אחד החזקים בארץ, כי באמת הוא הנציג הבלעדי של יצרן מאוד מאוד דומיננטי של רכבים, מקורולה ועד היילקס וכל הטנדרים. למה בסופו של דבר, גם היום, אפילו שזה כבר, שההסכמים כבר נחתמו, רשות התחרות לא פועלת ואומרת לו, לא הולך. זאת אומרת, בשנה הבאה המותג הזה צריך לעבור למישהו אחר. לא ייתכן שבסוף כל מכונית או כל יצרן שיכול ליצור פה איזושהי תחרות ולשנות את הדינמיקה של בשוק, ימצא את עצמו אצל אחד משלושת הגדולים.
אז בוא נספר סיפור קטן, ואולי דרכו נצליח להבין את זה יותר, למרות שאני מודה שאני לא לגמרי מבין. כל מוביל מגיעה לרשות התחרות ואומרת להם, הנה אנחנו רוצים לחתום עם גרייט וול ולייבא מכוניות של מותג משנה שלהם שנקרא אורה. רשות התחרות אומרת, אוקיי, אורה זה מייצרת משפחתיות חשמליות, ונראה שאין תחרות או אין ריכוזיות בפלח השוק הזה, ולכן אנחנו מאשרים לכם להביא, ושמים איזה מין נקודה, אם אתם רוצים להביא מכוניות יוקרה של אותו קונצרן, אתם לא יכולים. אבל כל מוביל בכלל לא רוצה להביא מכוניות יוקרה בשלב הזה, יש להם את מרצדס, ג'נסיס, הם לא צריכים עוד מותג סיני של יוקרה. אבל במשפחתיות חשמליות, יש עוד מותגים שכל מוביל בעצמה מייצגת, וגם אם אין להם מכונית בדיוק באותה קטגוריה, אז זה עניין של שנה, שנתיים, שלוש, וגם להם יהיה, וגם לאותה חברה סינית, לאותו מותג אורה, גם כאן היצד גם אם יגדל. אז התשובה של רשות התחרות מעידה על קוצר רואי, באמת שכמעט על גבול העיוורון, אם אתם נותנים אישור רק על בסיס דגם אחד שנמכר כעת, ולא מדברים על האפשרויות לעתיד, גם של היצרן החדש וגם של יצרנים שכל מוביל כבר מייצגת.
כן, טוב, לסיום דניאל, הבטחת חדשות טובות בתחום הזה של התחרות, תן לנו את זה בשני משפטים.
הבטחתי נימה של אופטימיות, והנימה של אופטימיות היא שאני מרגיש שהלקוח הישראלי קצת השתכלל. אם בעבר זה הלקוח של בעיקר מותגים, אני מוכן לשלם המון כסף על טויוטה או על מכונית יפנית, כי מבטיחים לי איזה אמינות לעתיד, אנחנו רואים שזה הפך להיות שוק של מוצרים, כלומר שוק שאנחנו בוחרים מכונית לפי התכונות שהיא מציעה, וככה יותר קל גם למותגים חדשים, דיברנו על ג'ילי ו-MG ואחרים, טסלה כמובן, לחדור לשוק הישראלי, ואולי זה הזדמנות, כלומר אולי באמת אותם מעט יבואנים חדשים שכן נכנסים לשוק, יצליחו בעתיד לכבוש נתח שוק קצת יותר גדול ולהגביר את התחרות.
יפה. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה שניכם.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה. כיף להיות איתך חזרה באולפן.
בהחלט, ותודה רבה גם למאיה בניסן ולאברי רוזן צבי, שעורכים אותנו, נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום.